רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550, 053-967-5550.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן. וואו, יש לי כאן שלושה אורחים, אורחים, כן, צהריים טובים, עורך דין אולג סלווטוביסקי. כן, אבל אם אתה לא תתקרב למיקרופון, סתם הגעת.
סלווטוביסקי, וכן, זה קשה, כולם מסתבכים בדרך כלל.
לא נורא, לא נורא, לא נורא. נדבר יותר חזק, להתקרב למיקרופון. צהריים טובים, הדר מרום או מרום?
מירום, צהריים טובים אופר.
כן, מיקרופון, מיקרופון.
לך ולמאזינים.
נהדר, וצהריים טובים לאפי גולן.
צהריים מצוינים אופר, צהריים טובים.
אנחנו נפסיק את השידור עוד דקה, כי אם אתם לא מתקרבים למיקרופון, סתם הגעתם לכאן. והמאזינים רק יקראו שפתיים, אז זה לא תוכנית, בדרך כלל רדיו חרשים לא שומעים. אז אנחנו צריכים אתכם ב... איך קוראים לזה? ב... בתוכנית כמו שצריך איתנו. עכשיו, טוב, אז בואו נתחיל ככה להכיר אתכם שנייה מי נגד מי. נתחיל דווקא מצד שמאל שלי עם אפי.
אני אפי גולן, בוקר טוב לכולם, צהריים טובים. מהבעלים של גולן אור נכסים, חלק מרשת אור נכסים. הרשת פועלת באזור השפלה. אני הבעלים של המשרד ביבנה וברחובות, וכל המושבים.
והדר מרום, אתה מגיע מרחוק, רחוק.
אני מגיע מהצפון, מעמק המעיינות. יש לי משרד שמתעסק בשמאות מקרקעין וייעוץ נדלן. אני שמאי קרוב ל-15 שנה, ובעשור האחרון המשרד מתמחה בעיקר בהתיישבות הכפרית, בהתיישבות העובדת, כל מה שקשור לנחלות, מושבים, קיבוצים, מכל מין וסוג, אנחנו מטפלים. ולא מזניחים את המגזר העירוני, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי כמובן.
כן, אולג סלבוצקי, בעלים של אולג סלבוצקי, עורכי דין. אנחנו למעשה נותנים מעטפת לעסקאות נדלן, סחירויות, מחר, קנייה, גם במגזר הפרטי, גם במגזר העירוני, ואנחנו למעשה גם נותנים שירותים בכל הדין האזרחי.
עכשיו אני אגיד זה עוד פעם, אם אתם לא תתקרבו למיקרופון, לא תקרבו את עצמכם, לא שומעים אתכם פשוט. וסתם חבל על השעה שבאתם. אז לדבר בקול רם. אז קרן התגרה אותי עם שלושה אורחים שלא קשורים כמעט אחד לשני. לא, לדעתי אתם כן, אתה קצת אדר, קצת...
אוף מוזר.
לא אוף מוזר, כי בסוף, אתה יודע, אם אני מנסה להבין נכון, אז יש לנו כאן את עולם השמאות, שההתמחות שלך בעיקר זה יישובים וקיבוצים ומורכב. יש לנו את אפי שהגיע מאזור יבנה והסביבה, שיש שם גם כן יישובים.
בהחלט. לא מעט.
לא מעט. כן. שזה גם כן. עכשיו אני ואולג שיעשה סדר בכל העולמות האלה, כי הוא בסוף מלווה את ה...
אנחנו נותנים את הליווי המשפטי, את הרישום, אבל כן, גם, תשמע, עוקבים קצת אחרי מה שקורה בשוק, בטח בתקופה המאתגרת הזאת.
איך אתה רואה דווקא מהצד שלך את הכיוון הזה של... אנחנו מבינים שאנשים רוצים לגור בבת... אתה יודע, סליחה. כשאני מסתכל והולך לכיוון הקורונה, בקורונה כולם חיפשו את הבתים הפרטיים, את הצמודי קרקע. מחירי הנדלן קפצו גם של הצמודי קרקע, גם של הבתים הפרטיים, מן הסתם, וגם הרבי קומות קפצו. ואז קיבלנו את השנה וחצי האחרונות שריביות המשכנתא היו מאוד נמוכות, גבוהות. היו גבוהות, ששיבשו לנו את כל הרכישות. ועכשיו פתאום יש לנו את הסיפור הזה שאנשים מחפשים לקנות ממדים, ואיך אנחנו, איך אתה רואה מהצד שלך את כל השינויים האלה? כי בסוף אנשים מגיעים אליך לחתום על החוזה.
אנשים מגיעים אליי וגם אנשים מתייעצים לפעמים. אז מאלה שמתייעצים ומאלה שמגיעים, קודם כל המגמה הולכת לכיוון דירות עם ממדים. אני חושב שהדירות השיכונים נקרא להם, הדירות האלה שהם נבנו לפני מלחמת המפרץ הראשונה, אנשים פחות ירצו לקנות, כי אתה יודע, זוג עם שני ילדים קטנים לא סס לרוץ במדרגות, בהזקות, ובמערכה הראשונה אנחנו ראינו ירי מאוד מסיבי. אני חושב שכמעט לכל אזורי הארץ.
כל הארץ היה לנו.
והצפי למערכה שעתידה להתחיל בצפון הוא בטח מוסיף לרצון של האנשים להתמגן, ואני כן רואה שיש נהירה לדירות האלה עם הממדים, בין אם זה אנשים שהתקשרו אליי וניסו איכשהו להקפיא את החוזה שכירות הקיים שלהם לחודש חודשיים ולעבור לסאבלט לדירה עם ממד, ובתים פרטיים שאנשים מתקשרים ושואלים מה החוק אומר מבחינת קווי בניין לבניית ממד והקלות של היטל השבחה וכן הלאה.
כלומר, הם באים אליך, הם לא באים לאדריכל?
לא, הם שואלים, אומרים לי, אולג, אני רוצה לקנות בית ברמת גן, הבית הוא משנת, לא יודע, משנת 80, משנת 70 ומשהו, ואין ממד. מה אתה אומר? לקנות, לא לקנות? אני אומר לו, תשמע, אתה צריך לקחת אדריכל, אתה צריך לקחת שמאי, שייתן לך פה את החוות
דעת. בדיוק, צריכים לשלוח אותה לשמאי. שייתן
לך פה את החוות דעת, אבל לפי מה שאני יודע, יש הקלות לממדים. שוב, אני לא מומחה בתחום האדריכלות ובתחום השמאות, אבל אתה יודע, ידע כללי, בעשור שאני מתעסק, יש קצת. אז תשמע, אנשים, כאילו, השיח היום זה הממדים. הממדים והרישיון נשק, זה השיח.
ממדים ורישיון נשק. כמה ממד משנה שווי דירה?
תראה, יש פה בעיקר שני דברים. א', הוא משפיע על הגודל של הדירה. אז קודם כל, במטראז' היום אנחנו יודעים שממד הוא חדר לכל דבר ועניין בדירה. זה כבר לא איזה מזווה של 5 מטרים מרובעים. זה חדר, זה חדר שיכול להכיל אפילו עד 4 אנשים. אז קודם כל זה משנה במטראז', וכמובן המחיר הוא למטר בדירות בדרך כלל, אז זה משנה. וכמובן שיש פה, בנושא של הביקושים, גם להשכרה וגם לקנייה, הוא היום, מתחילת המלחמה, מרכיב מאוד מאוד משמעותי. גם בצמודי קרקע אנחנו רואים העדפה משמעותית. אנשים מחפשים את הממד, שואלים, מבררים האם יש ממד. גם בצמודי קרקע שהם נבנו לפני 1990, ברובם אין ממדים.
כן, אבל יותר קל בצמוד קרקע
נכון,
להוסיף ממד.
נכון, היום יש הקלות וקל, והיום זה בכלל עוקף את הוועדה המקומית, ישר דרך פיקוד העורף, גרמושקה, מאשרים, וזה בכלל רק מיידר.
אם אני יש לי בית פרטי ואין לי ממד, אני קונה ממד, מביא אותו עם, כמו מחולה, שם אותו, ואחרי זה שובר את הראש עם האישור.
גם אפשרי.
זה יותר
גם
קל. אפשרי. אני לא... אני מתנגד לדברים לא חוקיים, אני אגדיר את זה ככה.
היום כבר אין בזה צורך, היום פשוט יש מסלול מאוד מאוד מהיר שבצ'יק צ'אק מאשרים את זה, אז אין צורך לעקוף את כל הדברים בצורה לא חוקית או פרטיזנית.
רק העלויות.
כן, נכון, אבל זה השבחה לכל דבר, מעבר לאספקט הבטיחותי, זה השבחה משמעותית מאוד של הנכס. תמורת היום עולה ממד סדר גודל של 100,000-150,000 שקל, הוספת עוד חדר לבית, תענוג.
ואתה רואה בזה, באמת בעולם התיווך נדלן, אתה רואה בזה, כן, לא, יש ממד, כלומר, בן אדם יקנה דירה היום בלי ממד?
התשובה היא חד משמעית כן. קודם כל, עולם הנדלן זה לא רק נדלן שאנשים קונים במטרה לגור. יש לנו את הנישה של המשקיעים, יש לנו את הזוגות הצעירים, שמה לעשות, אין ידם השגת תמיד לקנות דירה חדישה, והם קונים מה שהם יכולים, גם אם זה לא במטרה לגור שם, אלא במטרה להזכיר, מה שנקרא, תקנה איפה שאתה יכול ותגור איפה שאתה רוצה.
כן, זה...
אז...
כל איש נדלן, יש לו את הקעקוע הזה איפשהו בגוף.
אז התשובה היא שיש גם וגם, בוודאי שאנחנו נאמרים על משפחות עם ילדים וכולי, אז יש העדפה לדירות החדישות יותר עם הממד, ובדרך כלל איפה שיש ממד, אז יש גם מרפסת, אנחנו נאמרים על איזושהי איכות חיים אחרת, אבל בוודאי שגם הנדלן להשקעה, גם המשקיעים אגב, רואים במצב הזה אולי הזדמנות עתידית של האצת תהליכים של התחדשות עירונית, שיהיו ממדים בעתיד, כך שיש גם וגם.
כי אני שוחחתי לפני שבוע עם זוג מאשקלון, אני נחרדתי, אני ראי, קצת שלי זה יועץ משכנתאות, פנה אליי להבנה מה הוא מסוגל. זוג בני 55-60, נחרדתי לגלות שהם גרים באשקלון בבית ללא ממד. נחרדתי, אמרתי, אתם לא גרים שם שנתיים. זה לא אתמול התחיל כל הסיפור הזה, אנחנו כבר 20 שנה, אתם מקבלים תזכורות, תעשו ממד. מה אתם נזכרים עכשיו? אני, אבל, וואו.
בית פרטי?
לא.
מה?
גרים ב... של כזה... בניין רכבות כאלה.
תראה, לדעתי באשקלון זה יכול להגיע ל-100,000-150,000 שקל הבדל בדירה. דירה עם ממד, דירה בלי ממד.
זה בערך העלות של הממד.
נכון, אבל בדירת קומות אתה לא יכול, כאילו בבית קומות אתה לא יכול לבנות ממד על דעת עצמך, אתה צריך לגייס
נכון.
את כל ה...
הפרוצדורה היא הרבה יותר מורכבת.
אתה צריך לגייס את השכנים, אם אתה גר בקומה שישית, איך תבנה ממד, אם כל הטור לא בונה ממד. אז אנשים פה אומרים, כאילו אני מעדיף שלם 100,000-150,000 שקל יותר לקחת בית עם ממד. יש לך גם בתים שיש להם ממקים, שממק זה כאילו זה יותר טוב ממקלט, כי אתה יוצא לקומה שלך ויש לך חדר מוגן. אבל לרוץ עם ילדים, לרוץ זוג עם שני ילדים, לרוץ למקלט למטה, מקומה רביעית, לרוץ למקלט למטה, או נגיד בבניין קומות שאין לו ממק, אתה צריך לרדת מקומה שביעית למקלט מתחת לבניין, ויש הרבה בניינים כאלה שנבנו עם מקלטים, בניינים גם שנבנו ב-89, ב-88, נראה לי עד 93 הייתה הקלה שאפשר היה לבנות עדיין בלי ממדים. ואנשים בנו את הבניין, כאילו בנו את הבניינים האלה, והיום, תשמע, זוג צריך לרדת במעלית, נגיד אזור המרכז, זה דקה וחצי, הזקה. לך תראה את עכשיו עם כל הבניין, עם מעלית אחת מקומה שביעית למקלט.
בהנחה שיש חשמל. כולנו מדברים היום על העלתה.
יש גנרטור, לא קנית גנרטור?
לא, יש גנרטור.
לא למעלית.
לא, למעלית.
לא, בבניינים, במגדלים, אני חושב שיש...
כן, כן, זה יש גיבוי, כן.
בכל בניין יש גנרטור למעלית. גם אצלנו יש. תשמע, אבל אין ספק שהשוק כאילו נותן את האותות האלה של המלחמה. אתה, אם היית רואה עד לא מזמן נהירה של משקיעים שהיו קונים בבאר שבע, כל מה שהיה עולה על המדף, ובאשקלון היו קונים דירות ב-700-800 אלף להשקעה, כי התשואה שם יחסית הייתה טובה, אז היום אני רואה שכאילו אצלי לפחות אין. ואלה שקנו דרכי ולא מצליחים להזכיר בבאר שבע, והדירה שלו באשקלון עומדת ריקה, אז תשמע, אתה יודע, אנשים מרגישים כאילו את הרוח הזאת שפקדה את כולנו. גם בצפון, גם כאילו בחיפה, אנשים היו קונים בחיפה דירות להשקעה, 700-800 אלף שקל, היום פחות קונים להשקעה. יושבים, כאילו, מסתכלים מה יוליד יום.
השאלה אם הם לא קונים להשקעה בגלל העניינים של הממדים, או בגלל הריבית שעלתה ונהייתה...
אני חושב
שדוח... ההשקעה נהייתה מוטלת בספק קצת.
תראה, אני חושב שהשוק, כאילו, אני חושב שנכון, הייתה לנו שנה כמעט לא קלה, בטח אחרי השנה של הקורונה, כי 2022 הייתה טובה לשוק הנדלן, אנשים קנו, אנשים עשו עסקאות, כולנו עשינו חייל. השנה האחרונה הייתה שנה קצת הייתה עצירה בגלל הריבית, אבל אני חושב שהשוק לומד לחיות עם הריבית הזאת. תראה, אנחנו לא בטורקיה עם 40% פריים. אנשים מסתגלים למחשבה ש5-6% פריים, אתה יודע, אתה מקבל פריים מינוס חצי, פריים מינוס 75, אם הפריים עכשיו 6%, אז אנשים לומדים לחיות עם זה, אתה יודע, בסופו של דבר בן אדם צריך בית. המשקיעים, כן.
דרך אגב, אנשים לקחו כאן משכנתאות גם בשנת 2003, הפריים היה...
11-12
אחוז, וקיבלו אז פריים מינוס חצי.
נכון, אופר, אתה צודק באלף אחוז, רק מה, המשכנתאות היו 250 אלף, ולא 2 מיליון. אמא שלי לקחה משכנתה, אמא שלי לקחה משכנתה ב-2005, 250 אלף, וזה היה נחשב הרבה. אז היה לה החזר של 3,000 שקל ל-15 שנה, והיום בן אדם לוקח 2 מיליון בריבית הזאת, אתה יודע, זה קצת משנה.
ברור, הפרופורציות כאן השתנו לחלוטין, אבל אני עדיין...
לא, אבל כשמסתכלים מבחינת משקיע, אז הוא בהחלט, רואים אותם לגמרי יצאו מהשוק,
אני חייב להגיד לך שמתחילים לחזור המשקיעים.
מתחיל, מסוף נובמבר, תחילת דצמבר, אתה בטח מרגיש שזה...
איך אתה מרגיש את המשקיעים אצלך?
אני מרגיש את המשקיעים אצלי כל הזמן. הם בלי ספק ישבו קצת על הגדר. זה התחיל לא רק מעליות הריבית, זה התחיל גם ממס הרכישה שעלה, וקצת שינה את התמונה, וקצת גרמו למשקיעים להיות אויבי הציבור בתקשורת. אנחנו גם פועלים בהשקעות מעבר לפעילות שלנו בארץ ובשפלה, אנחנו פועלים בהשקעות גם בקפריסין. אז חד משמעית המשקיעים נמצאים בשוק. ואני אומר יותר מזה, המשקיעים המיומנים, לא רק שהם לא יצאו מהשוק, הם משקיעים ביתר סט, כי הם מבינים שיש היום הרבה אנשים והרבה עסקאות שהם יכולים להביא במחירים הרבה הרבה יותר אטרקטיביים ממה שהם רכשו משמעית. לפני שנה ושנה וחצי ושנתיים, והם גם מבינים שהריבית כרגע נעצרה, להיות הריבית נעצרו, והמגמה התחילה כלפי מטה, שהם לוקחים השקעה, הם לא לוקחים השקעה לספרינט לשנה, שנתיים, הם רואים את זה השקעה לטווח ארוך, ולכן הם נמצאים שם בהחלט.
אני חייב להגיד שהמשקיעים גם נהיו יותר מתוחכמים. מה הכוונה שלי מתוחכמים? פתאום כל הילדים שלהם קונים את הדירות, וחלק גדול מהם היום, אני בזכות הדבר הזה שנקרא, כל הלוחות השלימים של הקבלנים, אני מזהה אצל הרבה קבלנים שנכנסים פתאום המון משקיעים, כי הלוחות השלומים מאוד נוחים, שלם 5%, 10%, ואז הם בונים על מכירת הנכס תוך כדי. לא יודע עד כמה זה נכון ועד כמה זה פרקטי, בתור אחד שעוסק בזה אני מרים גבה שאנשים אומרים לי את הדבר הזה, אבל יש המון משקיעים שנכנסים עם 5-10% במטרה למכור את הנכס תוך כדי, לפני תופס 4, כי מבינים כולם, תסכימו איתי שלושתכם, מחירים יקפצו כאן.
תראה, אני אף פעם לא פגשתי משקיע שהתכוון למכור לפני תופס 4, כי מבחינת הפטור הוא חייב חכות שנה וחצי אחרי תופס 4 אם הוא רוצה למכור בפטור, ומבחינת ההשקעה, בן אדם צריך ליותר לעניין של המדד, כי מי שבא לעשות השקעה, פליפ מה שאתה אומר, כאילו לשים 15-20% ולחכות עם ה-80 לסוף, והוא חותם על חוזה שהעסקה צמודת מדד, ונגיד אני לוקח סתם דוגמה, בניין שדירה עולה נגיד 2 מיליון שקל, אז הוא צריך לשלם באזור 1,600,000 לקראת הסוף, המדד צומות בנייה יכול להוריד לו את כל הרווח עד כדי כדאיות אפסית.
לא, אז דרך אגב, כל העסקאות האלה שאני נתקלתי בהם המשקיעים, זה לא צמודות למדד.
שוב, זה נקודה שצריך להיות ערים עליה, גם בתור עורך דין שמלווה את העסקה, וגם בתור בן אדם שבא לשים את הכסף. מי שבא לשים את הכסף, אתה צריך להבין ששנה וחצי אתה צריך לחכות עם הדירה, ואז למכור אותה. אז נכון, באים, רושמים על שם הילד, רושמים על שם רושמים על, על אנשים את הדירה כדי לא, לא לשלם את המס, אבל צריך לחכות שנה וחצי, ובשנה וחצי במצב של היום יכולים לקרות פה הרבה דברים.
איך אתה רואה את זה, אדר? כן. אדר, איך אתה רואה את זה על באמת את כל הנושא של המחירות לפני טופס 4? כמה הם יכולות... תמיד אנשים שפוגשים אותנו, אני בטוח גם את אולג פוגשים, לפני טופס, בקדם יותר ברכישות מקבלן, וכולם מספרים להם איך שיהיה טופס 4, המחיר יעלה ב-300,000 שקל. סליחה, איך שיהיה יותר בנייה ב-300,000 שקל, ועוד 3-4 שנים זה יעלה בעוד 500,000, ואז פתאום הדירת 3 חדרים המסכנה שמכרו 2 מיליון שקלים, היא כבר שווה 3.5 מיליון שקלים בעוד 3 שנים.
אני חושב שהשוק, גם במחשבות והפנטזיות האלה, מאוד מאוד התקרר. זאת אומרת, מבינים שהכיוון הוא כבר, זה כבר לא רק חד כיווני, בצורה עולה בקצב מהיר. השוק מתמתן, אנחנו הגענו פה לאיזשהו פיק, שגם פיק במחירים וגם איזושהי טלטלה לאומית וגלובלית של הריביות, וברמה הלאומית זה מה שקורה לנו היום, מלחמה. ולכן אני חושב שהיום אנשים הרבה יותר זהירים, כבר לא עושים את העסקאות המאוד מאוד מהירות, 5% בהתחלה, וכל כך סומכים עליה לפני תופס 4, אחרי תופס 4, נעיף את הדירה, זה כבר לא ככה. אני חושב שגם החברים האחרים פה מרגישים את זה. אנשים הרבה יותר זהירים.
אנשים הרבה יותר זהירים מסיבה נוספת, שמבינים שהיום בסביבת ריבית שהשתנתה בצורה משמעותית בשנתיים האחרונות, גם העסקאות האלה הם בסיכון הרבה הרבה יותר גבוה. יש הרבה, מדברים על הרבה קבלנים ויזמים שעשויים מפשוט רגל.
כבר.
וכן, כן. אז לא, הם נכנסים לא, לעסקה.
לא לציין שמות, אבל כבר.
נכון. ואנחנו מדברים גם על חבר'ה שהם מאוד מאוד משמעותיים, מאוד גדולים בשוק. לא ניכנס פה לשמות, אבל היום...
ברור, אגב, להם יותר מסוכן, כי ברגע שהם לקחו את המימונים מהבנק ותכננו על ריבית של 1.5%, 2%, פתאום הם קיבלו 8%.
על זה בדיוק אני מדבר. עלויות המימון של היזמים היום הרבה יותר משמעותיות. זה לא סתם שהיזמים יוצאים בעסקאות של 5%. מבצעים של פריסל, היום אגב כמעט כל עסקה לנייר היא קוראים לה פריסל, גם אם היא אדירה ה-91 בבניין. אז היום אני כן אומר שהרבה מתייעצים איתנו, הרבה בודקים ובוחנים, ואנחנו תמיד גם מציעים לעשות בחינה אמיתית, האם באמת היזם הוא יציב. זה לא חוכמה לקנות ב-5% אם מחר היזם פושט לך רגל. אז כן, יש את העסקאות, יש היום מצד אחד הרבה מאוד הזדמנויות, מצד שני צריך להבין שאין ארוחות חינם. לכל עסקה כזאת עשויים להיות סיכונים וצריך לבדוק אותם מאוד מאוד בקפידה.
תשמע, אני אומר, מי שקנה בזמנו מבחינת היזמים, יש מקבצי קרקע, במיוחד באזור תל אביב, שקנו ללונגרן, קנו לפני עשור קרקעות, חיכו להפשרה, שילמו ריביות פריים, כאילו זה היה פריים מינוס של באזור 1.5%, 1.25%, והיום הוא נאלץ לשלם כאילו 5% לשנה, אז היזמים האלה נחנקים. ומבחינת מה שחברי אמר, מבחינת ההשקעה, קודם כל לא לעשות עסקאות שהן ללא חוק מחר, ללא ערבויות של חוק מחר או ללא פוליסת ביטוח. כי יש לך היום הרבה מאוד עסקאות עדיין, במיוחד אצל הקבלנים הקטנים, נקרא להם קבלני טעם החיזוק בעיקר, שהיזם אומר לך, בוא תרשום מערת הזרה ותשלם לי לפי התקדמות הפרויקט. ואני בתור מישהו שיש לי משרד רוחי דין קטן, אז הרבה חבר'ה באים אליי, אומרים לי, תשמע, יש לי דירה בבת ים, יש לי דירה בראשון, יש לי דירה בחולון, מציעים לי דירה כזאת, עולה 2.2, הוא אומר לי, כך ב-1.8. אז אני מתחיל לעבור על המסמכים, אני רואה שאין לו בכלל ליווי. הוא אומר לו, בוא תרשום מערת הזרה על היחידה הרישומית, שהוא תיקן שם את הבית המשותף, אין לו ליווי, אין לו פוליסת ביטוח. הוא אומר, הנה, עכשיו אני נגיד הגעתי חיזקתי את הבניין, תן לי עוד 7%, תן לי, לפי התקדמות הבנייה. תשמע, סכנת נפשות. גם עם ליווי הקבלנים האלה יכולים לפשוט רגל, אז אחד כמה וכמה, אחד שאין לו ליווי, אומר לך, תשלם לי לפי התקדמות הבנייה. אני עסקה כזאת, אני באופן אישי, אני עסקה כזאת לא עושה, כי אני נותן שירותים משפטיים, אני לא מוכר פוליסות ביטוח, אני לא רוצה 7 שנים, 6 שנים, 5 שנים לדעת אם הוא סיים לו את הבנייה או לא. אבל תשמע, אנשים עושים עסקאות. וזה משהו שאתה צריך יותר אליו, שאתה בא להשקיע. כי המחיר המפתה הוא לא תמיד מבטיח לך שתקבל את הבית.
אבל לפעמים הליווי מייקר את העסקה. שאם קבלן לוקח ליווי, העסקה יכולה המימון של העסקה הרבה יותר יקר לקבלן. זה עוד איזשהו כמה אחוזי... ועל מי ההתייקרות של העסקה? על הרוכש בסוף.
תראה, אני מעדיף לקנות טיפה יותר יקר, ולדעת שאני אקבל את זה בסופו של יום. שגם אם יקרה לו משהו, יהיה מי שישלים לי את הבנייה. אני לפני יומיים פנה אליי בחור, אומר לי, תראה, אני רוצה לקנות דירה מכונס ברחובות. עכשיו, מה, כאילו, התחלתי לעבור על החומר. אני רואה שהיה איזשהו יזם ברחובות שהתחיל לבנות, באמצע הבנייה, אתה בטח עכשיו תבין על מי מדובר, כי אתה המשרדים שלך שם, התחיל לבנות, באמצע הבנייה הסתבך, בנק הפועלים השתלט על הפרויקט, ונותרו דירות שבנק הפועלים מוכר דרך הכונס. אז בנק הפועלים מינה כונס, שלקח חברת בנייה, כאילו חברת ביצוע, שהיא עכשיו משלימה את הפרויקט, והכונס מוכר את הדירות שהיזם עוד לא הספיק למכור. אז אני מתחיל לבחון את העסקה, ואני רואה שהכונס מוכר לי את הדירה as is. זאת אומרת שאומנם אני קונה דירה שהייתה אמורה להימחר על ידי הקבלן, אבל מי שמוכר לי אותה עכשיו זה הכונס. ומה המשמעות של קנייה של אותה דירה מכונס? נכון, אני עולה ב-300,000 שקל יותר זול ממה שהקבלן היה מוכר אותה, וממה שהקבלן ברחוב ליד מוכר אותה. אבל על העסקה שלי אין אחריות חוק מחר. הכונס לא נותן לי אחריות חוק מחר, הכונס כבר לא נותן לי פוליסות חוק מחר, הכונס אומר, תשמע, אני כונס מטעם בנק הפועלים, אני התמניתי, אני מתחייב להשלים את הבנייה, אבל אם יהיו ליקויים, זה עכשיו האחריות על הקבלן המבצע שאני שכרתי. מה יקרה עם הקבלן המבצע? אני לא יודע, אין לי אחריות. וזה עולה 300,000 שקל פחות. אז ישבתי עם הבחור, שתינו כוס קפה, אמרתי לו, תשמע, יש לך פה סיכון, שאין, אתה כאילו סוג של רוכש נחות. אתה נכון, אתה קונה דירה חדשה, אבל הערבויות שלך וההתחייבויות כלפיך הן נחותות.
בקיצור, לא פשוט לקנות דירה בישראל.
מסוכן אפילו. בגלל זה אני מעדיף, כאילו בגלל זה, שוב, אני באופן אישי, אם אני כאילו מעדיף לקנות דירה, אני מעדיף לקנות דירה בבניין שהוא 5-6 שנים. לא מקבלן. כשאני רואה את הבניין...
כלומר, אם אני עושה עכשיו רגע, אתה יודעים מה בא לי לעשות משהו מעניין? אתה תסלח לי, אני רציתי לשאול אותך שאלה, אבל הם קפצו לי משהו מעניין. בואו נעשה רגע, תן לי נתונים למה כדאי... לא, כי גם אתה תהיה בעד יד שנייה.
לא, ממש לא. לפעמים זה מתאים יד שנייה, לפעמים זה מתאים יד ראשונה.
לא, אני רוצה באמת לעשות אולי יד שנייה מול יד ראשונה. כלומר, אתה עכשיו כמה נתונים שהם סבבה, שבאמת הם... שאני קונה יד שנייה... אפילו דירה שהיא 3 שנים כבר אחרי טופס 4, אני מקבל אותה כמו שצריך, אין לי בעיה, היא גם כנראה תהיה רשומה בטאבו. כנראה, תלוי בחברה משקנת. אבל שאני קונה דירה יד שנייה, מה מקבלן, חוץ מהדבר הזה, יש לי המון יתרונות גם.
מה היתרונות? רק הפריסה.
1, פריסה, 2, מחיר אולי יותר נוח, 3, אני יכול לעשות בדירה עוד מה שאני רוצה. לעשות את השינויים שבא לי, במסגרת, במקום לשלם עוד 300,000 שקל על שיפוצים ולפרק את הדירה הזאת.
קודם כל, השינויים אצל הקבלן זה לפי מחירון דקל, זה עולה לא מעט כסף.
לא, אבל אם הגעתי להסדר עם הקבלן והצלחתי להזיז קירות
קודם. קודם כל, בניין חדש, בתור מי שקצת מתעסק גם בתביעות של ליקויי בנייה, בניין חדש לוקח לו זמן עד שהוא מתיישב על הקרקע. חבריי, תקנו אותי אם אני טועה. הבניין שוקע בקרקע, מתיישב. לפעמים מופיעים סדקים, לפעמים אתה רואה קרמיקות שנופלות, לפעמים אתה רואה שיש נזילות בחיפוי החיצוני. בניין שהוא 5-6 שנים, אנחנו כבר אחרי זה, הבניין שקע, התיישב על הקרקע, אתה רואה, you see what you get, גם מבחינת הרישום, גם מבחינת האחריות חוק מחר, כבר הדברים הבסיסיים תוקנו, הדברים הקלים תוקנו.
הנזילות כבר עברו 2-3 חורפים. לא, אבל אני אומר, עברו 2-3 חורפים, ואם היו נזילות רציניות, אז הם כבר מישהו אחר טיפל בהם.
כן, אתה גם יותר מזה.
או הסתיר אותם.
יותר מזה, שעוד עניין שהוא לא פחות חשוב, אתה גם רואה את התמהיל החברתי של הבניין שאתה עתיד להתגורר בו, שאתה קונה מקבלן, אתה לא יודע מי גר בפנטאוז, ואתה לא יודע מי גר בקומת קרקע, ואתה לא רואה את האנשים שעתידים לגור לידך, ושמע, אני אומר לך, את האמת, זה לא פחות מחשוב.
מצד שני, יש תמיד את החלום של לקנות חדש, ולקנות שכונה חדשה. נכון. יש אנשים שזה מה שהם מחפשים. אנשים שמחפשים ודאות מוחלטת, חד משמעית, דירות יד שנייה זה הפתרון בשבילם. לא כולם מחפשים את זה. לפעמים זה עניין תקציבי, לפעמים זה עניין של אנשים אוהבים להרגיש את החדש. הרבה פעמים גם כן, אנחנו גם עושים את זה לא מעט, אנחנו מלווים קבוצות שבאים ביחד, ממש משפחות שלמות, מה שנקרא חמולות באים, והולכים וקונים ביחד, ואז זה פותר את העניין שהם יותר מכירים, לפחות חלק מהשכנים שלהם.
כלומר, קבוצת קנייה.
כן, קבוצת קנייה.
מארגן קבוצות קנייה.
נכון, מארגנים קבוצות קנייה, לפעמים באים, 5, 6, 7, לפעמים גם 20 משפחות באים, והולכים ליזמים, ועושים ביניהם סוג של מכרז, וקונים לפעמים חצי פרויקט. גם הדברים האלה
זה, קוראים. זה מוצר, שמע, אני חייב להגיד לך, זה מוצר מאוד 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 מעניין, הקבוצות קנייה. אני מעורב בכמה קבוצות קנייה, מלווה וכו'. אבל מה שאנחנו עושה, אנחנו נצא לשום הפסקת שיר, ואני רוצה דווקא לדבר על האזור, דיברנו עד עכשיו על הבנייה הרוויה פחות או יותר, אני רוצה שנעבור לקרקע קצת, ולהבין מהדר איך זה נראה בדיוק ברכישה מיד שנייה בקרקע, וקצת איך בבנייה עצמית מקרקע, ואז נדבר קצת על המושבים קיבוצים. אז יאללה, בואו נצא להפסקה קצרה, ונחזור.
אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שריחובסקי ששעה חמש, תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התאום שלך לא תבערפל, לא צריך להתנצל. חכה לך בסדור, כן, העיר גדולה, זה אותי מרשים, אך לחצות אותה, זה כמו לחוש בשדה מוקשים. ואני רוצה, ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי, אם תרצי לבוא אליי. חכה לך בשדות, קטרים בשש רוח נעימה, אך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחר, תאהבי אותי פעם שנייה, תראי הכל יהיה בסדר. כותנה, יש כמסות יאוש, למצוא אותך זה כמו לקצור בשדה נטוש. אני מתייאש, אני מתייאש, אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל. חכה לך בשדות, קייטרינג בשש רוח נעימה, לך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, תהי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי נחמד, בצ'ריחובסקי ששעה חמש תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התאום שלך לא תבערפל, לא צריך להתנצל. חכה לך בשדות,
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, הבלוק פרלמנט הנדלן, סליחה, צהריים טובים, עורך דין אולג
סלבוצקי,
אדר מירום ואפי גולן.
איך הקלתי עליך עם השם משפחה שלך?
הכי קל.
אתה כן.
הכי קל.
אתה כן.
הכי קל, תודה רבה, אני מאוד בער, אנחנו בשם כל
התוכנים. בשביל זה אני פה.
כן, בשביל זה הגעת, תודה רבה. אדר, אנחנו רוצים קצת לדבר על נושא של הבנייה הפרטית, רכישה בקרקע פרטית. מה אנחנו, תן לנו קצת דגשים שהבחור הייטקיסט, שעד עכשיו גר בדירת חדרים בגליל ים בהרצליה, בשכונת גליל ים, הדירה שם שווה לא משנה, 5.5 מיליון שקלים, אמרה, בוא נעבור דירה למקום יותר נחמד, שכנראה תעלה אותו שווי. מה הוא צריך לשים דגש? הוא בא לו לעבור לקיבוץ בכלל, להרחבה.
תראו, אז קודם כל, בבנייה הפרטית יש סכנות שכמעט ולא קיימים ב, לא קיימות ב, בבנייה הרוויה. לפני קנייה חייבים לבדוק התאמה להתירי בנייה. האם כל הבית, כל מה שאנחנו רואים, נבנה בהיתר כדין? האם הרישום המשפטי...
כי כולם אוהבים, אחרי שבנו את הבית סבתא, אוהבים לעשות תוספות.
נכון, נכון, זה מאוד קל. זה מאוד קל.
ראיתי כבר 150 מטר מתוך 200 בערך תוספות.
כן, כן. נדיר למצוא משהו שהוא לגמרי תקין. אז יש את הנושא של הרישוי. יש את הנושא שחשוב לנו לבדוק, מה זכויות הבנייה? כמה נוצל? כמה עוד יש לנו לנצל? במיוחד מי שחושב על שיפור, שיפוץ, הרחבה, דברים כאלה. ולא פחות חשוב, הנושא המשפטי. הרישום המשפטי בצמודי קרקע, גם בבנייה רוויה, אבל בצמודי קרקע, הוא מורכב. יש לנו במדינה הזאת כמה גופים וכמה פנקסי רישום שונים, בין אם זה חברה משכנת, מנהל, טאבו ועוד ועוד, ומאוד מאוד חשוב לבדוק את הנושא המשפטי. שאלת גם על בנייה עצמית?
לא, למה, אם אני רוצה נניח להיכנס לתוך קיבוץ, לבנות בקיבוץ, זה אפשרי? או שאני חייב להיות קיבוצניק?
לבנות בקיבוץ זה אירוע...
אני שואל שאלות כוכבית, שאלות שאני יודע את התשובה, אבל בכוונה בתורה מערך, אני צריך לשאול.
לא, אז באמת בקיבוץ, בדרך כלל, בקיבוצים היום, בדור החדש, מה שנקרא, יש בעצם, תחת המטריה הזאת של קיבוץ, בעצם שתי סוגי אוכלוסיות. יש את חברי הקיבוץ, ויש את הרחבה. הרחבה זה אנשים שהם בעצם גרים על אותה חטיבת קרקע, באותו יישוב מוניציפלי, אבל יש להם מעמד משפטי שונה. הם בדרך כלל, יש להם כבר חוזה מול המנהל, ברוב הקיבוצים, באזור מה שאנחנו קוראים, המחנה הישן, עדיין לא עשו שיוך דירות במרכז הארץ.
מה זה שיוך? הסבר קל.
שיוך דירות זה... הקיבוצים נבנו על קרקעות של המשבצת, ניתנה משבצת לאגודה מסוימת, בנו עליה בתים מגורים.
קם קיבוץ אין גב, נקרא בו בשביל, כן. בשביל הסיטואציה, קם קיבוץ אין גב, קיבל מן המנהל איקס מטרים לגור ולבנות, כלומר נכון?
נכון.
ואז זה שייך כרגע לקיבוץ, לכאורה, סתם נתתי קיבוץ.
קיבוץ מסוים, בלי שמות.
אוקיי.
הגיע למנהל, המנהל אמר לו, אוקיי, אנחנו מקצים לך ככה וככה נחלות, ולכל נחלה ככה וככה דונמים. עשו זה כפול זה, והגיעו ל-3,000, 5,000 דונם, וזה המשבצת של הקיבוץ. בתוך המשבצת הזאת יש הרבה הרבה דונמים לחקלאות, ויש קצת דונמים למגורים. הקיבוץ בנה את בתי המגורים של החברים מכספו. הקיבוץ מחזיק בחוזה משבצת מול מנהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, ובעצם הזכויות שלו הן זכויות של בר רשות. כל 3-5 שנים החוזה הזה אמור להתחדש בין הקיבוץ לבין המנהל. למעשה מי שגר שם 40, 50, 60 שנה חברי הקיבוץ, המנהל לא יודע מי הם, הוא לא מכיר אותם. מה זה שיוך דירות? יש ב-20 שנה האחרונות הקיבוצים עוברים איזשהו תהליך של שינוי.
הפרטה.
הפרטה, קיבוץ מתחדש, כל המונחים האלה, ובעצם הפרט, החבר, מקבל את זכויותיו, גם במחוברים, במבנה עצמו, בדירה, וגם בקרקע.
כלומר, זה כמו שהקיבוצניק נכנס למלון, והוא שכר שם חדר, וכעבור 20 שנה אומרים לו, עכשיו בוא תהיה הבעלים של החדר.
עכשיו תקנה.
הוא לא שכר, הוא קיבל זכות לשבת על הקרקע, מבלי שהמינהל ידע מי הפרט, מי האדם שיושב על הקרקע. והיום הם מבינים שהוא 70 שנה חי בקיבוץ, ולמעשה אין לו מה להוריש לילדים שלו, אז יש תהליך, כמו שחברי אומר, שיש תהליך, שהמדינה אומרת, תשמע, קח את הזכויות הקנייניות בבית שאתה יושב, ועושים משבצת מהבית, לא משבצת מהקיבוץ. אז עושים משבצות, משבצות, משבצות לחברים.
למעשה עושים סוג, מאגנים, של, עושים סוג של פרצלציה
נכון,
בעברית.
עושים פרצלציה, מאגנים את הזכויות של החברים.
למה
באמת?
הכל כל כך מסובך במדינה?
בגלל המינהל.
אי אפשר פשוט לעשות כן. את הדברים יותר קלים.
אבל תהליך דומה יש גם במושבים. אם אנחנו עושים את ההקבלה הזאת, שגם נחלות, פעם המינה לא היה מכיר את בעלי הנחלות. אחר איזשהו תהליך של שינוי, קדם לקיבוצים, כן, הכירו בזכויות בחלקה א', והיום אתה יכול לרכוש, בתקופת זמן מסוימת זה וולונטרי, אבל במחר אתה חייב לשלם. בעצם התשלום הזה נותן לך את העיגון זכויות בחלקת המגורים. וזה נותן המון 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 זכויות, מאפשר לחברי המושבים לעשות איזשהם הסדרים משפחתיים סביב הנחלה. יש המון המון סכסוכים משפחתיים סביב הבן הממשיך, מי קיבל, למה קיבל, ומשפחות מתפרקות סביב הרקע הזה. כי בעצם על כל נחלה אנחנו יודעים שמותר לרשום רק בן אחד. ואותו בן צריך לפצות את אחיו. אז קודם כל יש מלחמה למה הוא קיבל.
למה הוא הבן הממשיך.
למה הוא הבן הממשיך.
ואז כולם אוהבים לשנוע אותו גם.
נכון. ובאמת עם כל הצער שבדבר, באמת עשרות אלפי משפחות התפרקו על הרקע הזה. הרבה יותר מדי. והיום המצב החדש הזה שאפשר בעצם להפריד מגרש מגורים, מחלקת המגורים, לא אחד, שניים ויותר, מאפשר גם לאזן בצורה יותר קלה, מאפשר לאורחי הדין לייצר איזשהם סדרים חוזיים בין חברי המשפחה, בין האחים, ככה שלא צריך לעבור להעביר המון כסף מאחד לשני.
שהמינהל מכיר בהם.
כן, אפשר לפצל, אפשר להגיד להוא, אתה לא תקבל כסף, אני מביא לך מגרש. אז גם זה פותר את העניין הזה של לא רק אחד.
יותר כלים במשחק.
נכון, נכון, נכון.
אתה נתקל בזה הרבה, אפי, בנושא נחלות, אנשים שרוצים לרכוש נחלות וכאלה באזורים שלכם?
יש ביקושים מאוד מאוד גדולים. אין כל כך נחלות שמוצאות למחירה.
זה טוב.
כל צמודי הקרקע זה משהו ש... יש ביקושים מאוד מאוד גדולים. המחירים הרקיעו שחקים וכבר... התנתקו מכל מציאות. אז התשובה היא שכן, אני נתקל בזה. אין הרבה היצע בשוק הזה, ואנחנו ספציפית גם פחות מתמחים בעניין הזה. שוב, מאותה סיבה שאין מספיק ביקושים, ויש אנשים שמומחים בזה. אנחנו בוודאי יודעים לחבר עם האנשים הרלוונטיים כאשר פונים אלינו, ואנחנו עובדים ב...
אבל יש לכם יישובים וקיבוצים, לא חסר באזור שלכם.
בוודאי, ואנחנו גם מוכרים שם, פשוט. זה לא הקור ביזנס שלנו. אבל התשובה היא כן, ואגב...
זה קליקה, נחלות זה קליקה, יש מתווכים שמתעסקים כמעט רק בנחלות, ועורכי דין שעושים כמעט רק נחלות, ויש לך אנשים שהם, מה שנקרא, נקרא להם אנשים שמכירים אותם במנהל, שהם יודעים להביא לך את הנייר החתום בתוך ימים ולא בתוך חודשים, ובלי שיש לך את הכלים האלה, האלה והאלה, קשה מאוד לעשות עסקה בנחלה.
אין ספק שצריך את הידע, כי אי אפשר להשוות, כמו שאולג אומר, לא, בן אדם שעושה עסקאות בצמודי קרקע רגילים או בדירות, זה לא אותו חוזה, וזה לא אותה עסקה, וזה גם לא אותו משך זמן.
ולא אותם סיכונים.
ולא אותם סיכונים, ולא אותם תשלומים של נחלה. בנחלה צריכים להיות ערים לזה שבעצם מוכרים פה, לא רק בית מגורים, מוכרים אזור חקלאי, משקי, פלח, פעילות לא חקלאית, ויש פה דברים שנשארים איתך, יש פה דברים שאתה מפריש בדרך.
המון כסף, המון כספים. המון כסף, מהסכמה ומנהל.
כן, ויש לך גם את הקבלה לאגודה.
זה יותר, זה אני חושב הכי קל מכולם לדעתי.
ועדת קבלה, והעסקה היא עסקה על תנאי, בתנאי שאתה מתקבל, ולא כל אחד יכול לקנות, ולא כל אחד יכול להתקבל.
אני לא אתפלא אם זה הכי קל, דרך אגב.
תשמע, יש מגזרים מסוימים שלא יכולים לקנות, וצריך להיות יותר גם לזה. ויש לך את חוק מקרקעי ישראל, אם אני לא טועה, סעיף 9, שאומר שהמחירה היא רק לאזרח או תושב. יש הרבה דברים. אתה יודע, אם אתה מתעסק בתושבי חוץ, הם לא יכולים לקנות. ויש עוד מגזרים שלא יכולים לקנות. ואנשים צריכים לדעת ולהבין מה בעצם העסקה.
אפי, אני רוצה לעבור למקום אחר. לפני הקורונה, כולם קנו בחול. ביוון, באוסטריה, בגרמניה, באוקראינה. באודסטה קנו מלא, אני יודע.
ממש.
מלא. ואז הגיעה הקורונה, אני שמעתי מספרים, דרך אגב, מיליארדים שיצאו בשנה מהארץ.
נכון.
ואז הגיעה לנו הגברת קורונה, עוצר טיסות, אין אפשרות להתנהל מול הנכסים בחול, כולם קנו בארץ, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות בחזרה סנוניות ראשונות. של רכישות בחול. יחד עם זאת, אני חושב שהמלחמה באוקראינה קצת שיבשה דברים, והמלחמה שלנו, השבת הארורה מהשביעי לאוקטובר, היא גם שיבשה קצת דברים, כי פחות אוהבים אותנו בעולם.
מצד אחד היא שיבשה דברים ברמת בעיקר ברמה הפנימית שלנו פה, איך שאנחנו תופסים את עצמנו בעולם. מצד שני, היא האיצה המון 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 תהליכים. מהרבה סיבות. גם אנשים מחפשים איזשהו מקום מפלט בעולם. אם פעם אנשים היו קונים פר אקסלנס בשביל השקעה, היום אנשים גם חושבים, רגע, אני אקנה השקעה, אבל שיהיה לי גם מקום שהוא מצד אחד מספיק קרוב, ושאם אני צריך, אני אוכל ללכת ולגור שם.
אתה קולט שכולנו נהנו הצרפתים שקונים בארץ דדירה?
כן,
נפול הפוך.
זה ממש ככה, ואנשים גם מבינים שאנחנו ניכנס פה לברוך כלכלי בעקבות כל העלויות של המלחמה הזאת ברמת מדינה, ופוחדים על הפנסיות, וממש, אני רואה ממש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני רוצה להוציא את הפנסיות שלי, ואיכת לקנות לי נכסים במקומות אחרים בעולם, ולהצמיד את הכסף שלי לא רק לפנסיות שלי פה, אלא למטבעות אפילו אחרים במדינות אחרות, ועושים סוג של פיזורי סיכונים, וקונים קצת בארצות הברית, וקצת באירופה, וקצת נצמדים לדולר, ופה קצת ליורו. ויש הרבה אנשים גם כן שהאג'נדה שלהם היא אג'נדה של השקעה, ו... מבחינת תשואות בארץ, התשואות, אנחנו מכירים את התשואות בארץ, שהן אפילו, התשואות הממוצעות הן פחות מ3%, יש לך מדינות שיודעות להציע 6%, 7%, 8%, וגם לפעמים יותר מ10%, אז בהחלט מחפשים את החלופות ואת האלטרנטיבות האלה. אנחנו ספציפית פועלים בקפריסין, אני יכול להגיד לך שבחודש הראשון של המלחמה, לא קיבלנו טלפונים על דירות בארץ, בכלל כמעט, למעט בודדים שהיו ממש ממש חייבים או כאלה שהיו בתהליכים, אבל הטלפון לא הפסיק לצלצל על בואו תספרו לי מה יש לכם בקפריסין. וממש אני מוכן עכשיו לעלות על מטוס וללכת ולקנות עכשיו. אז הביקושים הם מאוד 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 גדולים, בין אם זה מסיבות של השקעה ובין אם זה מסיבות של ממש מפלט, או אפשרות למפלט במידה ויהיה צריך, כי אף אחד לא חושב שהמלחמה הולכת להיעלם מחיינו בקרוב. עכשיו אנחנו בעזה, ומחר יש לנו את לבנון, ואנשים מחפשים באמת את, את השקט למשפחה שלהם.
מילה וחצי, למה דווקא קפריסין? כי...
אני יכול... כמה שעות יש
לנו? לא, אמרת מילה וחצי.
לא, מילה וחצי. אז קודם כל זה מאוד מאוד קרוב. אני חושב שלמשקיע שמחפש את הנגישות, ומחפש את הוודאות, מחפש מה שנקרא לגעת, זה יתרון מאוד מאוד גדול. מדינה חמה, מדינה כיפית. השקעות מצוינות, אנחנו ספציפית גם כן מתמקדים כרגע בהשקעות שלנו בלארנקה, הולך להיות שם פיתוח עירוני משמעותי מאוד, המרינה החדשה, המאסטר פלן
של אנדוף טומורו. לארנקה בגדול זה תל אביב של הקפריסאים.
כן, חד משמעית, צפויה שם עליית ערך קיצונית, והמחירים שם הרבה 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 יותר נגישים. היום בסביבות ה-170 אלף יורו, אתה יכול לקנות לעצמך נכס חדש, שיודע להניב לך תשואות של באזור ה-1,000 עד 1,300 יורו, בשביל לקבל תשואות כאלה בארץ.
בסטייל Airbnb או שכירות ארוכת טווח?
לא, אני מדבר שכירות ארוכת טווח, אם אנחנו מדברים על Airbnb, זה לא השקעה פסיבית, זה השקעה מאוד אקטיבית, אבל אפשר גם לעשות תשואות הרבה יותר משמעותיות.
כן, אבל Airbnb, אתה יודע שאתה יכול גם לבוא לשם, מתי שיש כאן התחממות כלשהי, וגם קפריסין מקסימום, אתה נוסע עם סירת גומי כזה.
אז בוודאי, אז אנשים, חלק בוחרים באפשרות הזו, וחלק בוחרים באפשרות הזו, כל אחד בהתאם לפרופיל המשקיע שאנחנו בונים לו ולצרכים שלו, וכמובן הדברים גם יכולים להשתנות מפעם, הוא יכול להחליט
אני אגיד לך משהו, אני אותי מפחיד דבר אחד שאני שומע על קפריסין, סליחה שאני...
אם זה רק אחד אתה במקום טוב.
לא, סתכל, יש פורטוגל ויש קפריסין. עכשיו, פורטוגל זה מדינה יחסי גדולה. הישראלים שם ככה התפזרו. ושאתה לוקח את כולם לקפריסין, שזה מאוד מאוד קטן, פתאום כל הישראלים באותו חור, מאוד מהר יכולים לשנוא אותנו גם.
אני חושב שהישראלים מצד אחד יש להם אחיזה מאוד מאוד חזקה שם, מצד שני הם לא באמת מורגשים, כי הם לא באמת גרים שם, הם לא באמת חיים שם, אז יש את הבעלים של נכס בטאבו.
אבל לפעמים אתה יודע, אני מכיר גם ישראלים שהם בעלים של נכסים בחול, והם מתנהגים למנהל הנכס, או למתווך, או מי שזה בצורה, אני הבעל הבית. אנחנו באים במדינה שמרוויחים הרבה כסף בחודש, ואתה עכשיו משרת אותי. יש לנו את זה בצד שלנו.
אני חושב
שבשביל... סליחה שאני... אתה מסכים איתי, אבל...
אני חושב שבשביל זה אנחנו פה, כאור נכסים, אנחנו בעצם הגורם המתכלל. הם כמעט על המשקיעים שלנו, פחות באינטראקציות עם הגורמים המקומיים, אנחנו הגורם המתכלל, שאנחנו יודעים לבצע את ההפניות ואת החיבורים, ובעצם ההתנהלות שלהם זה מולנו. אנחנו פותרים את כל הבעיות האלה בדרך, אנחנו באמת מרבית הישראלים שמשקיעים, לפחות דרכנו, הם כאלה שאנחנו גם די בוררים אותם. אנחנו לא נותנים לכל אחד, אנחנו בסוף שאנחנו, בטח שאנחנו מוכרים עסקאות שהן עסקאות על הנייר, אנחנו הולכים פה למערכת יחסים של כמה שנים, אנחנו בוחרים עם מי להיכנס למיטה הזאת. אז אנחנו האמת לא נתקלים בישראלים שהם בעייתיים, להפך הם באים עם לב פתוח, רצון להשקיע. בסוף זה ביזנס, אנחנו יודעים לייצר להם את העסקאות הנכונות עבורם, בסך הכל כולם מבסוטים.
עורכי הדין מקומיים, או שאתה משתמש בעורכי דין ישראלים, שהמשרד שלהם פה, ואיך זה עובד?
בשביל לבצע עסקת מחר בקפריסין, אתה צריך עורך דין מקומי, כמובן שהכל מלווה במעטפת המשפטית שלנו, גם עורכי דין, גם רואי חשבון, יועצי מיסוי מקומיים, העסקאות בפועל שמתנהלות שם, מול הטאבו, צריך להיות בעל רישיון קפריסאי, אבל אנחנו בודקים את המסמכים משפטית, אין בעיה שעורך דין מקומי יבדוק, יעשה את הבדיקה, יעבוד מול עורך הדין הזה, אבל בסוף מי שמייצג שם את אותך בעסקה צריך להיות בעל רישיון מקומי.
דרך אגב, אתה צריך להציר פה שקנית שם. זה סתם שתדע, כאילו, רשות המסים פה, רשות המסים פה דורשת הצהרה מלאה.
רק שם או בכל מקום?
כל מקום.
אוקיי.
רשות המסים בישראל דורשת הצהרה מלאה על כל שקל שאתה מכניס בחול. הרי בארץ יש לך פטור מדמי הסחירות, עד 5,670, עד 5,670 יש לך פטור.
נכון.
כל שקל שאתה מכניס מסחירות בחול, אתה ממוסה פה 15%.
ואתה חייב בדיווח. כל כסף שנכנס, רגע, ואם אני מנהל את החשבון שלי שם בקפריסין, פתחתי חשבון ב...
לא משנה.
זה תלוי איפה, יש לך מדינות שיש להם, יש להם אמנת מס, ואז אתה משלים את הדלתות.
בגדול אתה חייב, החוק היבש שומר 15% מכל שקל שהרווחת בחול, אתה ממוסה בארץ. בלי פטורים ובלי כלום.
זה מתקזז עם ההשקעה, גם יכול להיות.
יש לך את המיסוי המקומי, למשל בחלק במדינות אירופה זה גם 15-20%, תלוי באיזה מדינה, פורטוגל, קפריסין, אבל בגדול זה יכול להגיע ל-15-20%, ואם אין לך אמנת מס למניעת כפל מס עם אותה מדינה, אז אתה גם חייב במיסוי ישראלי בגובה 15%.
זה כבר לא שווה.
לא, זה... סתכל, אני חושב שכל עסקת השקעה, אז לא, כל עסקה, כן, כל עסקה להשקעה, היא שווה אם אתה עושה את האקסל הנכון, ואתה מכליל את כל השינויים, ואת כל המיסים, ואת כל העלויות, ומנסה לחזות מה אתה מצפה. יכול להיות שהיא כן שווה. זה בדיוק כמו שבן אדם בא אליי ואומר, אני רוצה מימון של 110% על דירה להשקעה. ראייה ראשונית, אתה אומר לו, למה? מה, אתה תכניס כל חודש יד לכיס. ואז אתה מבין, נכנס, לא, כי כדאי כרגע, ויש לו איזושהי מזדמנות מצוינת דירה, שאבא שלו יודע לפני תנמה, והיא תכפיל את עצמה.
העסקאות שם הן עסקאות, אני באופן אישי, מעבר לזה שאני משווק את הדירות, אני גם משקיע נדלן, גם בארץ, גם בחול, בוודאי שיש עניין של מיסוי. מה שיפה במיסוי, שאתה משלם מיסים כשאתה מרוויח. ככל שאתה תמיד האיחול שלי ללקוחות לשלם הרבה מס. זה אומר שעשית עסקה שעסקה מצוינת. יש הרבה אפשרויות להתמודד עם כל עניין המיסוי. המשקיעים שלנו בסוף אנחנו גורמים להם, גם אם לא מגיעים ככה מלכתחילה, להיות משקיעים מתוחכמים יותר. מלווים ביועצי מיסוי, שזה התפקיד שלהם, לעשות הכל על פי חוק, אבל מצד שני לשלם כמה שפחות ולהישאר עם כמה שיותר בכיס. אז התשובה היא, בהחלט זה שווה גם... קודם כל, אני מאוד מאוד מאמין בהשקעות בארץ, אבל גם בעולם. יש המון המון עסקאות טובות, ואני מציע לכל מי שזה רלוונטי שיבדוק את זה.
כן, אני חושב שגם ההשקעה, אתה מדבר איתי על אזור ה-800,000 שקל בערך, נכון?
לכמה חדרים?
מה שקוראים בארץ שני חדרים, שם זה נקרא one bedroom. בסדר, כל השקעה, 700, 800, 900, תלוי בזה. עסקה שיכולה להכניס לך... למעלה מ-1,000 אירו בחודש, ואגב, קפריסין לדוגמה סתם, עד 19,000 שקל פטור ממס שם בכלל, באופן מלא.
אז אני אומר, רגע, 15,000 זה בוא נניח 4,000 שקלים, וזה נכס יחסית רגוע.
נכון, סולידי, השקעה סולידית לחלוטין.
כי בארץ אתה תשקיע נכס של אזור הסכום כזה, אתה תקבל בסביבות 2,500.
כן, אם אתה בפריפריה, ועסקים בסיכון גבוה, ועליית ערך מוטלת בספק.
כי זה נכסים, כן, גם אם...
והדייר מתקשר עליך, אומר לך, אל תפקיד את הצ'ק, תבוא, תיקח מזומן החודש.
נכון, זה עסקאות בפרופיל אחר, פה אנחנו מדברים על דירות פרימיום, דירות חדשות, אפס מיינטננס, כלומר, אנחנו מדברים פה על פרופיל השקעה שונה לחלוטין. במדינה שמאוד מאוד אוהבת אותנו, אגב, כפריסין.
גם מנטליות כמו פה, אוכל טעים.
נכון, נכון. שוב, לוקח, המשרד הקודם שלי היה בתל אביב, אני גר ברחובות. לוקח לי יותר מהר להגיע לכפריסין מאשר היה לוקח לי להגיע לרמת החייל בתל אביב.
זה דבר, זה כל דבר נכון. זה, כן, כמה זה? 40 דקות טיסה?
כן, 40 דקות. אני, תמיד אני צוחק. אני עוד הספקתי להתנתק מהאינטרנט בישראל, כבר התחברתי לאינטרנט.
לארנקה, באמת, לארנקה היא בתנופה...
תנופה אדירה.
תנופה מטורפת, ולארנקה...
למה אתה צופה שם תעליות מחירים הקיצוניות האלה, שאתה אומר?
כי, קודם כל, כי באופן אורגני, לארנקה מעלה ערך כל שנה as is. ועכשיו עם הפרויקט של המרינה החדש, והמאסטר פלן של הלנד אוף טומורו, כרגע כל כפריסין כמדינה שמה את, עשתה אול אין מבחינת משאבים על לארנקה.
וואלה.
השקעת מדינה אדירה בהשקעה של למעלה מ-1.2 מיליארד יורו, שהולך לשנות את כל פני העיר. ושהעסקאות שלנו נמצאים על התוואי שטח של המרינה, אין ברירה אחרת, הרי כל משקיע נדלן תמיד מדבר לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. תשים לב מה קרה על מדברים שהם במרכאות קטנים, כמו כמה עלו נכסים שהם נמצאים על תוואי של הרכבת הקלה. כל משקיע אומר למה זה קורה. זה לא קשור רלוונטית לנדלן הספציפי שלי, אבל ההתחדשות העירונית ומה שקורה, השפעות הסביבתיות, גורמות להעלאת ערך שהיא העלאת ערך משמעותית. בטח ובטח שאנחנו עושים פה מאסטר פלן עירוני מאוד מאוד משמעותי, זה לא שאלה בכלל של זה יעלה. התשובה היא חד משמעית יעלה לכך. גם התשואה החודשית ממילא היא גבוהה משמעותית ביחס לארץ, אבל גם עליית הערך שמה כנראה תהיה קיצונית.
חברים, תמה לה השעה שלנו.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו שעה של הבלוג פרלמנט הנדלן, עבר מהר.
מהר מאוד.
מהר מאוד, קודם כל אני אישית למדתי דברים ממכם, ואני מאמין שלמדתי אחד מהשני, והמאזינים והצופים שלנו למדו גם כן. תודה רבה עורך דין אולג סלבוצקי, תשנה את השם, אולג סמך.
סלבוצקי.
סלבוצקי, תודה רבה שהגעת לפה. תודה רבה אדר מרום, נסיעה טובה בדרך חזרה, או שאתה עוד נשאר בתל אביב?
נוסע לצפון לפני הפקקים.
לפני הפקקים, תודה רבה אפי גולן.
תודה, תודה חברים.
אנחנו אחרינו סקיני מינוס עם ענבל ראה, מארחת את איזי רוזוב. אנחנו שבוע הבא, יום חמישי בשעה אחת, מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. תודה לקרן שרה חיות, שתהיה פה גם שבוע הבא. לשוקי ואוסנת העיקרים, כאן ברדיו סול. סוף שבוע נעים, סו בזהירות, בריאות ואושר. ביי ביי. תודה. כל כך הרבה